עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ושרון קנדור עם משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
בית של החיילים, גלי צהל.
אל תשאלו מה היה.
מה היה?
לפני 20 דקות אמרו לנו שיש תקלה ולא נוכל לשדר את תוכניתנו האהובה שעבדנו עליה מהבוקר.
כן.
והיינו מאוד עצוגים במלאב, אבל אז בסוף הכל הסתדר ואנחנו פה עם תוכנית ראויה להאזנה. אנחנו חושבים, שלום שרון, מה העניינים?
אני בסדר, אברי, איך אתה?
אני בסדר גמור, אחרי שבת נהדרת.
טיילת בחוץ?
כן.
היית בעולם?
גילינו שממש לא רחוק מהבית, יש מין פינת חמד כזאת שעוד שנתיים תהיה שכונה, אבל עדיין יש שם איזה טבע קטנצ'יק שלא הכרנו.
השכונה, טבע קטנצ'יק, דופלקסים 4.5 חדרים, זה שם נורא טוב לשכונה הזאת, טבע קטנצ'יק.
נכון, נכון, נכון. אנחנו נייחד היום חצי להריונות בסיכון, נדבר גם על הזרקת זהב לאשכים.
או! אני רוצה כבר להמליץ על זה, אבל אין לי לא אשכים, וגם עוד לא נשיא את הזריקה הזאת.
אני לא רוצה לדבר מניסיוני. נדבר על איך מתווכים שחיתות שלטונית לילדים, וגם נדבר על מה שקורה בסין עם הילדים. וואו, הם יצאו שם מכל...
ירדו מהפסים? הייתי רוצה להשתמש למילה פסים, כי נדבר על ילדים ברכבות.
כן, כן. הילדים שם, בגלל שהם ילדים, לא משנה, עוד מעט תשמעו, מרתק. לפני זה, רציתי לספר לך שרואים עכשיו מגמה בגוגל של ילדים שמחפשים איך לקבל חיסונים למרות שההורים שלהם מתנגדי חיסונים. זאת אומרת, ילדים מרדנים או ילדים מודעים או ילדים מתוקים שמבינים שההורים שלהם, כמו שאבא שלי היה קורא לזה,
אולי נג'דננו.
קצת מה שנקרא פיצ'י קוקו, אבא שלי היה קורא לזה ככה. עליו השלום.
והם, פיצ'י קוקו.
כן. Okay. והם מחפשים את הדרך שלהם. משל למה הדבר דומה? לזה שלפני שבוע אני יושב עם בנותיי במסעדה, ואני מזמין להם את המזון הצמחוני שאנחנו בדרך כלל אוכלים, ואז שתיהן בבת אחת, ילדה בת 6.5 וילדה בת 4.5, אמרות לי, אבא, אנחנו לא רוצות להיות יותר צמחוניות, אנחנו רוצות לאכול בשר.
מה שנקרא, תביא את הבולונז.
תביא את הבולונז, בדיוק.
תביא את הבולונז, אבא.
כן.
זה שאתה בוחר בכל מיני דרכים, כן. נכוחות אולי, אבל אלטרנטיביות עדיין, זה לא אומר שגם אנחנו בעניין שלך בכלל.
יודעת מה הרגשתי?
אני, כמו שאני מכירה אותך?
כן.
גאווה.
שמחה, נכון.
שמחה.
שמחה כן. גדולה, כן.
כלומר, צער על החיות כמובן.
לא, בסדר, זה זניח.
אתה עדיין מעדיף את הילדים שלך על חיות, זה מה שזה מראה.
הם עוד ישלימו, זאת אומרת, יעברו את הסיבוב המלא.
ויחזרו לטופו כמו גדולות.
אני מקווה, אני מקווה. אחרת לא אוכל כמובן לסעוד אצלם בליל שבת, כשיהיה בין 200 והם גמרו טירונות. אבל שמחתי מאוד, שמחתי מאוד.
כן, זה תמיד מסמך, כן, תובעת גבול מסוים, שהילד מראה מחשבה חופשית, זה נחמד. אני מניחה אגב שיש גם ילדים הפוכים, שבטח מנסים לא לקבל חיסון, כשההורים שני הורים להם שכן.
לא חושב.
לא?
לא נראה.
אוקיי.
לא בטוח.
אבל זה מגמה מעניינת, לא ספק.
נכון?
כן.
יופי. אז כפי שסיפרנו לכם קודם, ביצי זהב.
כן, תשמע, מדענים סינים, שזה כן. ביטוי שהייתי יוצרת בו במרימה גבה אחת, פיתחו איזה עניין חדש שמחזיר בעצם את האחריות למניעה, לאמצעי מניעה לגברים. החוקרים מאוניברסיטת ננצ'אנג דיווחו על שימוש מוצלח בזרקת קוקטייל לעכברי מעבדה, שהביא לחסימת זרע לטווח ארוך, אך לא באופן בלתי הפיך.
כן.
הקוקטייל מורכב מכימיקל שמכונה EDT, שלא יכולת לקטול זרע, וכאן אנחנו נכנסים בקטע של הבלינג, מחלקיקי זהב שמסודרים בארבע שכבות ויוזרקו לאשכים וימנעו מהזרע לעבור אל הפין.
Golden testicles.
Yes.
זה נהדר.
זה נהדר.
מי לא, אני חושב...
מי לא ירצה תראי, דבר
היו,
כזה.
כבר היו דיבורים בעבר על אמצעי מניעה לגברים, אבל תמיד זה מה, אני אעשה דבר... אבל כשמדובר בלהזריק זהב לאותו מקדש פאר...
לגמרי, זה ייכנס גם מכיוון הפוך, באמת מעסקי הבלינג והשופוני. כאילו לא, אשכים שיש בהם זהב, מי לא תרצה דבר כזה?
אם יהיה בזה גם בלוטוס? אז אנחנו הולכים על זה בגדול.
רגע, אני מעביר אותך.
הנה, אורי. טל שיר כותב הטור זכר בטא בהארץ. שלום, אורי.
היי, אורי.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים. האם תרצה להזריק זהב לאשכך?
זה נראה לי קצת אקוטי מדי בתור התחלה. חשבתי שבתור גברים אנחנו נתחיל עם איזה משהו יותר הדרגתי, כמו גלולות לגברים או דברים כאלה. לא אפשר לקחת את הדבר הכי מבהיל ולפגוע בקודש הקודשים.
מה שמבהיל אותך זה הזריקה, אני מניחה, ולא המתכת האצילה שמעורבת בה.
הזריקה, המתכת, וגם אני, לגבי המחקר, אני לא ירדתי לסוף דעתם, האם זה אומר שבעצם הזרע יעצר? זאת אומרת, לא תהיה שפיכה בכלל?
לא, אני אגיד לך מה.
או שהיא רק לא יפרה.
הוא לא יפרה למשך תקופה מסוימת.
הזרע, תראה, מבירורים על פרוצדורות האחרות, כמו קשירת צינור הזרע, אז מה שקורה זה שהזרעונים לא עוברים, אבל הנוזל שהוא מיוצר בהרמונית הוא כן קורה. אז אתה כן זה, אבל אתה לא זה.
להיות עם ולהרגל, כן.
כן, כי אם זה היה גם עוצר את הזרע, זה היה מרגיש ממש מלאכותי ובעייתי, כאילו משהו לא בסדר, אבל... לעצם העניין אני חושב שהדיון על העברת האחריות או פיצול האחריות בין גברים לנשים על אמצעי מניעה הוא חשוב.
נכון.
חשוב ולא רק כי המודעות לגבי הנזקים לכאורה שגלולות למניעת הריון גורמים לנשים, נזקים שלא ממש, הם לא בשיח המרכזי.
לא.
אני
חושב שהם הולכים... הנזקים כן. למילי הולכים ומצטמצמים עם השנים ככל שאחוז ההורמונים בגלולות יורד, לא? אחת הנשים באולפן עושה פרצופים של אתה לא מבין על מה אתה מדבר. אוקיי, בסדר.
אני חושב שאני לא רוצה חלילה לתת פה האשמות חמורות, אבל אני חושב שהאפקטים של גלולות למניעת הריון הם לא ממש מדוברים, לא מספיק. יש המון המון נשים שבזמנו אני כתבתי טור בארץ על ההקשר הזה של גברים, כמובן כשיש להם בת זוג לטווח ארוך, אז הם מצפים ממנה, כמו בהסכם לא כתוב, שהיא תהיה אחראית על הגלולות, כי גבר בזוגיות, מבחינתו, אין שום סיבה להשתמש בקונדומים, כי זה פוגע בכל הענה. והרבה יותר מתעסקים בזה מאשר בנזקים האפשריים שמחוללות הגלולות אצל האישה, מבחינת חשק, כאבים, וכל מיני תופעות לוואי אחרות, שאני חושב שהרבה נשים כן נהנות מיחסי מין עם גלולות, וזה לא מפריע להן, אבל יש גם הרבה כאלה שאולי חוקות שיניים ולא מדברות על זה מספיק. ואני חושב שכן כדאי, במקביל, לאפשרות של להעביר גברים להשתמש בקונדומים גם ביחסים, אז גם להעביר אליהם את האחריות במידת הצורך, או לפחות לפצל את האחריות. אם היו למשל גלולות שנחלק בינינו חצי-חצי, חצי מהחודש הגבר מונה הריון וחצי אישה, לדעתי זה היה אידיאלי.
גם גלולות בצורת לב כאלה שאתה שובר באמצע, כמו שרשרת ידידות.
כמו עניין.
וואו, יפה.
ותגיד, לצורך העניין, זאת אולי שאלה היתולית, אתה חושב שאולי באמת האלמנט הזוהר של שילוב זהב בזריקה כזו יעשה יחסי ציבור טובים לעניין כזה?
אני לא יודע אם אלמנט הזוהר, אבל אני לגמרי חושב שהשיווק פה הוא העניין. המסגור והמיתוג של המהלך, זה מה שיקבע אם הוא יצליח או לא. אם יצליחו באופן כללי נטילת כדורים, או איזשהם מחנות לקראת יחסי מין, זה משהו שאנחנו מזהים יותר עם נשים. החל מההכנה של הסיור בגוף, הנטילה של כדורים, בכלל, זה לא, גברים פשוט תמיד מוכנים לראות, לפי הסטיגמה. ולקחת את זה למקום שאתה צריך להראות שזה משהו גברי, שזה לא משהו שאתה מוריד מהעון או מה... זה לא פוגע בי ולא מנטרל אותי, אלא דווקא מעצים אותי. אם איכשהו, סתם לצורך העניין, נגלה שמי שיזריקו לו את זה, תהיה לו זקפה
ליותר זמן, יותר, כן.
אז זה פשוט יהיה סיילס ברקר, כאילו המחירות נכון. יהיו בטירוף.
נכון, טיל של זהב.
אם זה יתאבס כאיזה סירוף, או איזה משהו שדווקא פוגע ביכולת, ואגב, יכול להיות שזה קורה, אם זה פוגע ביכולת הגברית, או מוריד חשק או משהו כזה, אז כדאי לתת על זה את הדעת, אבל שוב, יש חלק מהדברים שאמרתי, קוראים בעודנו מדברים לגלולות של נשים, ואף אחד לא מטפל בזה. כלומר, נשים ממשיכות לקחת גלולות למניעת הריון ולסבול מאי אלו תסמינים, ואולי יצא מזה משהו טוב, כשמדברים על גלולות או איזה שהם אמצעים לגברים, יבינו שכן, פתאום חרדים לגורל תופעות הלוואי, ויחשבו גם על הנשים שלוקחות גלולות או כל מיני אמצעים.
יפה.
יפה אמרת.
דיברת יפה, תודה רבה, אורי טל שיר,
תודה רבה, אורי,
להתראות.
שלום.
כותב הטור, זכר בטא, בארץ, תודה.
מחר הוא יום השנה, ראש השנה הסיני.
שנה טובה.
אני לא יודע איזה שנה, איזה חזיר?
שנה לא קשרה לצערנו.
ובייג'ין מעניקה, רגע, בייג'ין מעניקה, רגע, שנייה, אתם יכולים לעזוב את המסמך בזמן שאני קורא ממנו, תודה רבה חברים. בייג'ין מעניקה לרווקות מבוגרות ימי חופשה למציאת חתן, ואזרחים קוראים להקצות קרונות רכבת לילדים המפונקים וחסרי הגבולות.
אבל קודם כל נגיד שהחזיר הוא מסמן משפחתיות אצל הסינים. אנחנו אולי לא יכולים להתחבר לסימול זה, אבל זה מה שהוא מסמן.
בסדר, אנחנו, יש לנו יחס לגמרי רגשי לחזירים, אבל מי שראה חזירה מניקה את, אני לא ראיתי, אז אני לא אדבר על זה. הנה אופיר דור, הוא כתב כלכליסט בבייג'ין. שלום אופיר.
היי אופיר.
אהלן.
היי.
רגע, לפי הדילי אתה עכשיו בבייג'ין, נכון?
נכון.
מה, אתה יודע מה אורך הדילי כשמישהו בבייג'ין? אתה מזהה איפה אנשים נמצאים לפי אורך הדילי?
ולפי הטקטוקים אני שומע ששי גם מאזין לשיחה, אז דבר יפה.
אז קודם כל בואו נדבר על הרווקות הסיניות, שבעצם מקבלות 8 ימי חופשה נוספים בשנה, לצורך טיפוח חיי אהבה שלהם?
כן, טוב, זה לא גורף. יש כמה חברות בסין שהחליטו לצאת במבצע הזה או בדבר הזה, והם יצאו עם זה לפני ראש השנה הסיני, שזה בעצם נחשב הגיהנום לרווקות ראש השנה הסיני.
למה?
כי זה בעצם האירוע שכל המשפחה מתכנסת ביחד, ובערך דקה שמתחילה ארוחת ראש השנה, בדרך כלל אפילו לפני, שואלים אותם למה אתם לא מתחתנות, ומתי תתחתנו כבר, והם מפעילים עליהם לחץ שנמשך 7 ימים, שזה אורך החופש שיש כאן בסין. אז יש כמה חברות שהחליטו לנצל את המורה ולהגיד אנחנו נותנים גם ימי חופש כשיצאו לדייטים ושימצאו חתן.
היחס לרווקות יחסית ליחס אצלנו נגיד בחברה הישראלית, איך היית מעריך אותו? הוא אפילו יותר גרוע?
הוא הרבה 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 יותר מלחיץ. בוא נגיד, אני לא יודע גרוע, אבל הוא מאוד מאוד מלחיץ. התפיסה הסינית בסין שהיא לא השתנתה הרבה, כאילו סין התקדמה ומודרנית והכל, אבל עדיין יש המון תפיסות מאוד מסורתיות. התפיסה המסורתית היא שרווקה מעל גיל 25-27 זה אפילו קצת בושה למשפחה, כולם כזה מסתכלים ושואלים למה היא לא מתחתנת.
וקוראים להם שאריות, leftovers.
נכון, זה אפילו ביטוי של נתחיל לפני בערך עשור. רצו לעודד אותם להתחתן, כי מה שקורה זה הרבה נשים עוברות לערים הגדולות, מתחילות קריירה, משקיעות בקריירה ושוכחות להתחתן, ככה לפחות לפי תפיסה הסינית, ולכן רצו לעודד אותן להתחתן מהר, אז אמרו, אם את לא מתחתנת עד גיל 27, משהו כזה, אז את שאריות, את left overs, אף אחד לא ירצה אותך יותר.
כאילו החברה מודדת הרי את הנשים, החברה לא מודדת גם את הנשים, שוב, לעבור לערים הגדולות, לעבוד, זאת אומרת, זה לא דיבור בשני ראשים, העניין הזה?
כן, לגמרי, זה חברה עם מאפיינים מסורתיים ומודרניים בבת אחת שיש להם כל הזמן התנגשות. מצד אחד כן מודדים אותן לעשות קריירה, ונשים סיניות כן מצליחות בעולם, יש להם הרבה מגבלות, אבל הם גם משיג פסגים גדולים. מצד שני, יש כל הזמן לחץ שהיא גם תהיה, שהיא גם תתחתן וגם תעשה את זה מהר וגם תביא ילדים, ויש איזו תפיסה מסורתית בסין שאישה לא יכול, שגבר לא יכול להתחתן עם מישהי שברמה מעליו, כאילו, בסטטוס יותר גבוה ממנו. אם לא יש BA, אז הוא לא יתחתן עם מישהי שיש להם A, כי זה כאילו קצת מוריד אותו.
ברור.
כאילו, היה איזה לחץ גם שלא ילכו יותר מדי רחוק, כאילו.
שלא יגדלו. יפה. בוא נדבר שנייה, כיוון שהקו שלנו כל הזמן שומעים את פעימות המונה, וזה קצת מעצבן.
אז זה הרעש הזה?
כן, כן. אז בוא, ספר לנו מה קורה עם הילדים שהפכו להיות מכת מדינה, עד כדי כך שמקצים עכשיו ברכבות קרונות מיוחדים לילדים, כדי שהם לא יתערבבו באוכלוסייה הכללית שמתבאסת מהם.
כן, לא, עדיין לא מקציב כוונות, אבל במסגרת אירועי החג יש המון נסיעות, המון אנשים חוזרים הביתה, להתאחד עם המשפחה, ובעצם הגולשים באינטרנט הסיני יצאו באיזושהי עצומה, הם רצים שיהיה קרונות מיוחדים לילדים. הרכבת לא עשתה עדיין את זה, אבל זה קריאה של הגולשים, הם אומרים שהילדים פרועים מדי, שהילדים לא ממושמעים, הם קשורים את זה ככה למדינות הילד האחד, וזה שיש ילדים מפונקים מדי בסין,
אבל משהו פה לא מתיישב לנו, גם לאברי וגם לי, דיברנו על זה קודם. אנחנו, בדמיוננו, הילדים הסינים הם יושבים, ישרים כסרגל, שותקים וחושבים על השלטון הטוב והמיטיב.
וקוראים בכתבי מאו, בעודם נוסעים למקום העבודה שלהם.
איזה ילדים פרועים?
אז זהו, שהסינים חושבים על זה, הם חושבים על ילדים יפנים. הם נוסעים ביפנים, ואומרים, תראו את היפנים, איך הם הילדים שלהם ממושמעים וטובים. אצלנו זה לא בדיוק ככה. זה לא בדיוק ככה, אצל הסינים. כאילו, לפעמים אנחנו רואים את זה, אבל זה לא מדויק. הילדים האלה מקבלים הרבה פינוק. מה שקורה בשנים האחרונות זה שבעצם יש ילד אחד על 6 מבוגרים. 2 הורים וסבא...
נדירים פשוט.
אז איך הם מתנהגים?
אז הרבה פעמים הילד יקבל מה שהוא רוצה, יגידו לילד מותר, לא יציבו לו גבולות. זה איזושהי משהו שהוא חדש יחסית בסין. הרבה אנשים אומרים, פעם היה יותר חינוך טוב, היום כבר לא יודעים איך לחנך את הילדים, נותנים להם את הכל. אז זה כן קיים. הם באמת מסתכלים בקנאה על היפנים ואומרים, היפנים הם מסודרים והילדים שלהם מפשמיים.
טוב, אנחנו נעצור פה בגלל שהטיקטוקים על הקו,
נכון,
לפחות
אחרת היינו ממשיכים עוד הרבה. כן.
אופיר דור, כתב כלכליסט בבייג'ין, תודה רבה רבה.
תודה. נגיד שילדים האלה נקראים ילדי דוב, שזה כינויים שאני לא יודעת מה פשרו, בדרך יש לו משמעות מאוד קשה בהוויה הסינית. הקיסרים הקטנים.
לא אני רולידר, או לא אני מכיר את רולידר, הייתי מעביר לו את הקלטת השיחה הזאת.
אבל שיפתח סניף בסין?
יש לו שוק בסין.
נראה לי אבל שהסטנדרט... לא, נראה לי שזה בטח לא בסטנדרטים. בטח מה שאצלם זה ילד פרוע, אתה מבין? זה אצלנו ילד... לא, אתה לא חושב?
תשמעי, הסינים ידועים כתיירים מחורבנים, יורקים ועושים כל מיני דברים, כאילו הם לא...
הם יורקים אבל בנימוס הסיני שלהם. כאילו, כדרכם וזה. מעניין, יש גם קטע כל כך נעים, שהיה איזה סרטון ברשתות, שהראו בו צעיר בן 21, מכה בועט בילד קטן ששיגע אותו, ואתה מצפה שכל האוכלוסייה תקום ותזעק חמאס, הוא אמנם קיבל 15 ימי מאסר, אבל זכה ללא מעט מעריצים, שאמרו, הנה, הגיע הזמן שמישהו ינקנק את הנודניקים הקטנים האלה. כן?
יופי, לפני שנמשיך לשיחה האחרונה בחצי הזה,
כן.
והיום זה לא יום ביקורת הספרים, אבל הגיעו פה שני ספרי ילדים מקסימים מהוצאת ספרים חדשה שנקראת אגם ילדות.
כבר לא כזאת חדשה, אני חושב.
לא חדשה? לא. היה כתוב ששני כן? הספרים הראשונים שלה.
אוקיי, לא, כי אגם זה לא חדש. הבנתי, אגם ילדות זה אולי.
אוקיי, כן. אוקיי, שני ספרים. אחד נקרא פילים לא מתקבלים, של ליזה מנצ'ב, והשני הוא יום ארוך מאוד, של נועה קלנר, ספרים לילדים קטנים. שני ספרים יוצאים מן הכלל, אם זה הכיוון של...
איורים מאוד יפים גם יש לציין.
איורים מאוד יפים, סיפורים מקסימים ביותר. פילים לא מתקבלים ויום ארוך מאוד. חפשו אותם בחנויות הספרים.
ממש את הקטנטנים באמת. כן, על גיל 4 כאלה.
כאילו קטנים, אבל עם מסרים גדולים ועשויים היטב. נהניתי ממש ממש ממש. טוב, עכשיו נדבר על...
פינתנו, פוליטיקה לילדים.
יש לנו פינה כזאת?
כן, יש לנו לא פינה כזאת. אולי לא היית בעוד.
לא הייתי בעוד.
כן.
הנה דוקטור איתי בארי, מה העניינים?
אהלן, צהריים טובים.
היי דוקטור בארי.
בעל הבלוג והפודקאסט פוליטיקה בקטנה. אני נזכר שפעם אחת הייתי כן. שלום איתי, אתה בדרך כלל מציע לנו, מספר לנו איך לתווך את העולם הפוליטי לילדים, כדי שהם יבינו משהו, ועל הדרך אולי גם אנחנו נבין, בעודנו עסוקים במלאכת התיווך. אז...
אנחנו רוצים לדבר על נושא שנמצא הרבה מאוד בכותרות, והוא לכאורה סותר ערכים חינוכיים בסיסיים שלנו, והנושא הוא שחיתות שלטונית.
נכון, נכון. באמת הקדשנו את הפרק השלישי של פוליטיקה בקטנה לשחיתות פוליטית, כי קשה להאמין שילדים היום לא חולפים על פני מקלטים או טלוויזיות ולא שומעים את המילה הזאת, זה כל זמן נמצא סביבם.
כבר נשאלתי באוטו תוך כדי מהדורת חדשות, מה זה מושחת, מה זה שחיתות, כן, כן.
נכון, אז אני חושב שאולי חלק מההורים לא יסכימו אותי, אני הייתי מעדיף שנתרחק קצת מהסוגיה הפרסונלית והמפלגתית, כלומר, אני חושב שזה המקום שלנו כהורים ללמד אותם באמת מה ההבדל בין מנהל תקין לפוליטיקה מושחתת, בלי בהכרח מיד לציין שמות של פוליטיקאים או ברור. שמות של מפלגות.
ברור.
אני חושב שעדיין יש קונצנזוס גדול בחברה הישראלית ששחיתות זה רע, ושחיתות פוליטית זה רע. יש לנו ויכוחים איך אנחנו...
לגבי מה זה שוחד, נגיד, כן, לגבי זה יש לנו ויכוחים.
יש ויכוחים לגבי אחרות, מאדם כזה או אחר, פוליטיקאי כזה או אחר, או מפלגה כזאת או אחרת, וזה נכון, זה באמת סוגיה מורכבת, כי גם המשפטנים וגם העיתונאים וגם הפוליטיקאים לא מסכימים בינם ובין עצמם, איפה עובר בדיוק הגבול וכולי. אז אני הייתי מתחיל קודם כל לדבר על שחיתות, עוד לפני שחיתות פוליטית. זה בעצם עוזר להם להבין ששחיתות זה התקלקלות. להשחית משהו זה לקחת משהו שהוא בבסיס, הוא טוב, הוא תקין, הוא בסדר, ולקלקל אותו. ושחיתות פוליטית זה לקחת תפקיד ציבורי, או עוצמה ציבורית, או כוח, או אחריות שנמצא בידיים, או של פוליטיקאי, או של מנהל ציבורי, ולהשתמש בו בצורה לא תקינה, בצורה לא ראויה, בצורה שמקדמת את אותו אדם, את האינטרסים, את הטובות האישיות שלו, על חשבון הציבור.
ויש לך דוגמאות?
רגע, לנו יש דוגמאות. יש לנו פה הקלטות של ילדים, שאומרים מה היא שחיתות בעיניהם, בבקשה.
אתמול נסענו עם אמא ואבא למסיבת ההפתעה של דודה סוניה.
אבא ואני הכנו לעוגה ממש מושקעת עם המון תוספות.
בדרך, ליד הבית של סוניה, עברנו ליד הפגנה של אנשים שנראו ממש כועסים. הם צעקו ביחד: די לשחיתות! די לשחיתות!
וגם...
הם גם החזיקו ביד שלטים שגם היה כתוב עליהם: מושחתים, נמאסתם. ומושחתים, הביתה. לא כל כך הבנתי, אבל בכל אופן, עלינו במדרגות למסיבת ההפתעה של סוניה.
בסוף המסיבה, שהגענו סוף סוף לקינוחים, ופרסנו את העוגה המושקעת, עם כל הקצפת והסוכריות והשוקולד מלמעלה, דודה סוניה אמרה בחיוך:
איזו עוגה מושחתת! תפרסו לי בבקשה עוד פרוסה.
ואני לא הבנתי, איך עוגה יכולה להיות מושחתת? ואם נמאס מהמושחתים, למה דודה סוניה ביקשה עוד עוגה? ומה זו בכלל שחיתות?
טוב, זה מתוך, זה, כן. זה מתוך הבלוג שלך,
הפודקאסט, פוליטיקה בקטנה, כן.
נכון, זאת גיסתי ושני הילדים הגדולים, נכון. באמת הם חווים, הם רואים, הם שומעים, הם פוגשים את המילה הזאת, ואז הם פתאום שומעים אותה בהקשר מוזר. לעוגה מושחתת, ולא מבינים איך זה יכול להיות קישור. ומשם אנחנו מנסים לצאת ולהסביר במה מדובר.
אוקיי, אז אילו דוגמאות מארגז החול או מהחיים הקרובים לחיי ילדינו אפשר להביא כדי להמחיש את השחיתות שאינה בתוך עוגה?
אז באמת המאמץ הגדול היה לצייר דוגמאות, בלי להזכיר כמובן שום מפלגה או אדם, שהרי אנחנו מבקשים להישאר בפודקאסט הזה המפלגתיים והפוליטיים, כן ציבוריים אבל לא פוליטיים במובן המפלגתי. אז לקחנו למשל דוגמה, תראו לעצמכם שאדם בתפקיד ציבורי, נגיד מנהל של אצטדיון, יש לו בכל שבוע 50 כרטיסים שיכול לחלק בחינם לילדים עם צרכים מיוחדים, בשביל שלכולם תהיה הזדמנות, יש לו איזשהו כוח או עוצמה או משאב ציבורי. ואם בשבוע אחד או באופן קבוע הוא מחליט לקחת חלק מהכרטיסים האלה ולתת אותם לחברים שלו, אז כמובן שהזכות הזאת נמנעת מאחרים, וזה יכול אולי לקדם אותו, את היוקרה שלו, את העוצמה שלו בעיני אנשים. וחלוקה לא הוגנת, לא שוויונית. ילדים דרך אגב מאוד מאוד בקלות יזהו כשמשהו
לא, הם מכירים את זה ישר.
מחולק בצורה לא הגונה, לא שוויונית, הם מיד... יזהו את זה כמשהו.
מכירים את זה מסקיות החטיפים, ואיזה ילד בכיתה יקבל ראשון מהחטיפים האלו, בוודאי.
נכון.
ומה זה נותן, איך זה מעלה את הערך של הילד. כן.
כן, לילדים יש צדק חלוקתי פנימי שטבוע בהם, לפעמים אפילו באופן מוגזם אולי, הרצון לאיזשהו צדק פואטי או צדק מוחלט, שלא תמיד זה אפשרי לחלק הכל שווה ושווה בין כולם.
נכון.
אוקיי, אז תמצותו של עניין, אנחנו מסבירים לילדים שמושחת הוא אדם שמחלק את המשאבים שהם לא שלו, לא על פי הצדק, אלא על פי האינטרסים שלו.
נכון, נכון, ומשם אנחנו יוצאים גם לשאלות מטרידות אחרות. האם ישראל היא מדינה מושחתת? לא בהכרח. האם כל מה שמושחת הוא לא חוקי? ולהפך, שאלות מעניינות שיכולות לעזור להם לחשוב על העניין, וכמובן להיות אזרחים טובים. כמה נכון. שיותר.
אצלנו נדרשו השבוע לביטוי מצחיק שנאלצתי להסביר, וזה רפובליקת בננות, שכמובן הבנות נורא שמחו לגלות שיש מקום שנקרא רפובליקת בננות, וזה היה נחמד.
כן.
טוב.
יפה.
מודיעים לך מקרב לב.
תודה רבה.
תודה רבה.
איתי בערי, דוקטור איתי בערי, בעל הבלוג והפודקאסט המומלצים פוליטיקה בקטנה. תודה.
יפה, אנחנו נצא להפסקת זמרירים קצרה, ואחר כך נייחד חצי לשמירת הריון. מתי שומרים הריון, מה הזכויות של שומרי ההריון, וכל מה שיכול ללכת עם זה. שנייה.
אתם מאזינים לגלי צהל.
אחי, איפה השקם בקמפוס הענק הזה?
אתה מתכוון קפיטריה, נכון?
יש הרגלים שקשה לשחרר, אבל לפחות יהיה לכם קל להתחיל ללמוד. ממדים ללימודים. תוכנית הלימודים של צה"ל, האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון ויחד למען החייל, המיועדת ללוחמים ואוכלוסיות ייחודיות, ומעניקה סיוע ללימודי תואר או מקצוע. לפרטים חפשו ממדים ללימודים בגוגל.
המקפצה שלך לאזרחות.
שני שלישים מהתוכנית ממומנים על ידי תורמי יחד למען החייל בארץ ובעולם.
מרגישים שאתם מנוצלים בידי המעביד שלכם? אתם לא צריכים טובות כדי לדעת את הזכויות שלכם. פשוט תיכנסו לאתר כל זכות. כל זכות. זכותכם לדעת, זכותכם לקבל. בסיוע משרד המשפטים והמשרד לשוויון חברתי.
אתה יודע מתי היום הפתוח באוניברסיטת בר אילן?
ברור. יום שישי, 8 בפברואר.
אתה פתוח?
פתוח, פתוח.
יש דברים שמגלים ביום הפתוח באוניברסיטת בר אילן, כמו הקמפוס הירוק, מגוון התוכניות והתארים המשולבים, חוקרים בעלי שם עולמי ומרצים שיושבים איתך פנים אל פנים. יום שישי, 8 בפברואר. נפגשים על פתוח. אוניברסיטת בר אילן.
אני ירושלמי, יורם גאון במופע חגיגי עם שיריו היפים מכל הזמנים. אורחים רמי קליינשטיין ושולי רנד, רביעי, 20:30 בערב בהיכל התרבות בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ושרון קנטור, עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
יאללה, נקדיש חצי להיריון בסיכון או לשמירת היריון. האם זה אותו דבר או לא, תכף נברר. היית?
הייתי, ניצא לי איזה לילה באיזה מחלקה מיוחדת כזאת שפתאום אומרים שאולי וכן, זה היה לילה עצוב מאוד, אבל למחרת חזרתי להמשיך את ההיריון שלי במקום אחר.
יש נשים שחייהם מושעים לחודשים.
כן, כן.
פתאום, פוף, באמצע ההיריון קורה משהו, חשד לזה, חשש להוא, ויאללה, את לא זזה.
כן, שזה מצב מורכב, כי יש בו המון 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 חרדה, בתור הייתי אומרת רגש מרכזי, ותכף נשמע מאביגל קנטורוביץ' שמת על החיים במחלקה הזו, אבל אני חושבת שגם יש בו איזשהו אחוז של אוקיי, מה שאני עושה עכשיו זה להיות בהיריון, שזה דבר שבעצם לרוב אנשים לא כך קורה דווקא. הציווי המודרני הוא להמשיך את כל חייך עד שאת פוסעת בשערי חדר הלידה.
תהי תנור ותנוחי.
אז כן, אז שוב, שגם זה גם בעייתי וגם אולי משעמם לאישה מודרנית, אבל גם ההפך.
בעידן הסמארטפון יש עוד דבר כזה משעמם? פעם אחרונה
חשב... אני אומרת, בוא נשאל את אביגיל, כי הספר שלה הוא בדיוק על זה, על מי שגם נאלץ לקדוע את כל חיי המקצועיים בגלל שמירת הריון.
אביגיל קנטורוביץ' עורכת בהוצאת מודן כתר, מחברת הספר ארץ עיר ילדה שמתרחש במחלקת הריון בסיכון. היית חודש בהיי ריסק, נכון אביגיל?
נכון.
החודש האחרון או חודש באמצע?
זה היה לקראת הסוף, כשמועד הסיום של האשפוז היה בעצם כבר הלידה. מה שמכנים במחלקה הזו הפעלה.
הפעלה זה נקרא?
כן, זה נקרא הפעלת לידה.
שיגור.
האופציה של קיסרי, אגב, שזה נקרא לשיים.
אוקיי.
אז זה האפשרויות, הפעלה כבר נשמע קצת פחות אלים.
מה מאפיין את החיים במחלקה הזו? כי זה בעצם נכון, פשוט נשים מנהלות את חייהם במחלקה הזו.
נכון, יש נשים שמאושפזות, אני הייתי מאושפזת חודש, יש נשים שמבלות שם חודשים רבים, לפעמים גם את כל ההיריון. זה בעצם סוג של לימבו. לוקחים אותך, עוקרים אותך מחייך, שותלים אותך מחדש במקום הזה, וזה מקום מאוד מעניין במובן שיש לך עבר, יש את המקום שממנו בת, יש לך עתיד, יש את המקום שאליו מועדות פנייך, יש את התינוק, יש את החיים שאחרי הלידה, אבל בינתיים את באמצע, אין לך חווה בעצם, לקחו אותך מחייך מכל בחינה, שמו אותך במקום הזה, ופה תעבירי את הזמן באיזשהו אופן עד שתלדי.
גם אם יש לך ילדים גדולים יותר, נכון? כמו גיבורת הספר שלך, צריך לזכור שיש ילדים לפעמים.
כי זה בעצם איזושהי דרך לאפשר לך לנוח, לאפשר לך לא לעשות שום דבר, חוץ מלהיות בהיריון, כמו שאמרתם.
כן. וצריך להגיד שהדבר הזה, השגרה הזו מלווה גם, נכון, יש הרבה חרדה, יש איום, יש גם נשים, ברומן שלך מוזכרת גם מישהי שבעצם הולכת ולא חוזרת.
שנייה, עצרי שנייה.
כן.
מה זה התרנגול הזה ברקע כל הזמן?
אני מתנצלת, אני מדברת פה מהמושב.
את מדברת מהמושב?
מדברת עלינו מתוך פינת חי.
וואו.
חרו לי לצאת על החלון, אז יש לנו
תרנגול
ברקע.
אוקיי, בסדר.
אוקיי, אז בואי נחזור לתחושת החרדה והאיום.
כן, וקודם כל באמת יש איזה נתק בין מחלקת היי ריסק לבין מה שקורה אחר כך. כלומר, גם מבחינת האישה, ברגע שהיא יורדת לחדר הלידה, בעצם נגמר הסיפור שלה עם מחלקת הריון בסיכון גבוה. זאת אומרת, היא מתקדמת הלאה, היא תלד, ואחר כך למחלקת יולדות, היא לא חוזרת לשם יותר. ולכן גם מבחינת אלה שנשארות מאחור, כלומר, מי שהיא יורדת לחדר הלידה, בסביר להניח שזהו לא תראי יותר, ולא תדעי מה עלה בגורלה.
איזה יחסים... אני מניח שבמהלך חודשים של שהות משותפת נוצרים יחסים, חלקם יחסי חיבה וחלקם יחסי איבה, כמקובל
נכון,
בבית החולים.
זה סיר לחץ. נשים שגם ככה נמצאות במצב לא פשוט מבחינה רגשית, החדרים הם כמעט תמיד חדרים זוגיים או לשלישיות, זה יכול להיות דבר מיטיב ונפלא וזה יכול להיות גיהנום. מאוד מאוד תלוי במזל ובאופי ובהרבה דברים כנראה. לי באמת היה מזל מאוד גדול מבחינה זו, אבל זה מקום שיש בו אינטראקציות מאוד מאוד מעניינות, גם מול הצוות וגם בין אנשים עצמן. כי שוב, את בעצם ניצבת מול נשים אחרות ומול צוות רפואי ומול אנשים, כשכל מה שמגדיר אותך כרגע במקום הזה הוא הרעיון שלך. למה שמעניין את כולם? מעניין אותך מה יש לך, באיזה רמה יש לך את זה, ומה יעשו איתך הלאה. זה קצת ככה דיבור מעל ראשך, זאת אומרת, לא יודעת אכפת למישהו כרגע במה את עובדת, כמה ילדים, זה הכל מאוד נתונים כאלה שכרגע הם לא מן העניין.
ויש לומר שאת בבית חולים, אבל אינך חולה. זאת אומרת, אפילו את לא יכולה להתעסק במחלה שלך או בלסבול.
או רעלת הריון היא סוג של מחלה, נגיד אם זה מה שיש לך בדיוק. לא?
ברוב המקרים את מרגישה טוב, אבל את מרגישה עוד קצת מתקתקת. את נמצאת בבית החולים בגלל שיכול להיות שיהיה צורך להוריד אותך לחדרי הלידה, לחדרי המיתוח, באופן מיידי, ואין זמן לחכות. את לא יכולה ללכת הביתה ולחזור. את צריכה להיות כל הזמן באיזה היקון, למקרה שהמדדים יעלו, למקרה שמשהו לא בסדר. לחץ דם רעלת, במקרה הזה באמת זה מאוד חמקמק, כי את לא מרגישה שעולה לחץ הדם שלך. זאת אומרת, את מתהלכת, וכל כמה שעות מודדים לך, ויכול להיות שזה עלה, ויכול להיות שלא. אין לך שום אינדיקציה גופנית לדבר הזה. והרבה מבעיות ההיריון הם כאלה. כאילו את מרגישה בסדר, הכל בסדר, ושום דבר לא בסדר.
אני רוצה לחזור למה שאמרת לפני רגע, גם על התלישה מהחיים, וגם על זה שבעצם כל מה שעושות שם כל הנשים, זה בכלל לא משנה מהחיים שלהם, כי כרגע מטרתן היא להיות אימהות. הגיבורה בספר שלך, תליל, היא מנסה מאוד לעבוד על איזשהו מאמר, והיא לא באמת מצליחה. ואברי פה אמר, מה זאת אומרת? עדיין דיגיטלי, לא משעמם שם, אפשר בטח להיות עדיין חלק מהחיים. אז עד כמה זה נכון? עד כמה בכלל את יכולה, רגשית, שכלית, להמשיך להיות חלק ממי שאת?
אז עד כמה שאני ראיתי ומדבר על עצמי, בכלל לא. זה מאוד מאוד קשה, זה מקום מלא בחרדה ומלא בקשיים, וגם כל הזמן עושים לך ועלייך דברים. כלומר, באים לקחת אותך לאיזו בדיקה, באים למדוד משהו, באים לראות, וזה במין תחושה תמידית שהכל כל הזמן זז מסביב, ואנחנו מאוד קשה למצוא בתוך הדבר הזה שקט כדי לעשות משהו. את גם לא יודעת באמת כמה זמן תהיה שם, איך זה ייגמר. למחשבות שמאוד מטרידות, וגם עצם הניתוק הוא מאוד מאוד מקשה. זאת אומרת, את מרגישה שאת בחוץ ומאוד קשה לך להיכנס מחדש באופן אחר לתוך החיים שלך.
כן.
אמנם היית שם רק חודש, אבל איך זה עבר על שלושת ילדייך בבית?
היו לי שני ילדים, וכן, זו הייתה חוויה לא פשוטה לכל המשפחה. הגדול שלי מראש לא כל כך רצה אח קטן נוסף, ואני חושבת שזה לא
לא,
זה לא אי לסיטואציה.
כן, למרות שהיום הוא מאוד מאוד אוהב אותו. והילדים שלי לגמרי זוכרים את זה עד היום. זאת אומרת, זה כן משהו שנחרות בזיכרונם, זה כן משהו שהיה להם קשה. אני חושבת שלי היה יותר קשה, אבל קשה מאוד לשפוט. זאת אומרת, לא רוצה לשבת לם של הילדים שלי, אבל גם לי היה מאוד מאוד קשה להיות מנותקת מהם. היו מסיבות סיום, הייתי מאושפזת ככה לקראת הקיץ, וממש הלכו לי תמונות מסיבת סיום, והייתי את הבת שלי בשמלה המקסימה שלה, ואת הבן שלי יכולנו לקבל תעודת הצטיינות, והייתי מאוד נסערת מזה, ואז הזכרתי שאני שונאת מסיבות סיום.
רגע, אבל הרגשת קצת הרגשות האלה, שלפעמים יש כאילו שבעלי חוקף אותך בהורות קצת? כי יש דבר כזה, שפתאום כשנכון שההורי השני נוכח כל הזמן, אולי הוא טוב ממך.
לא, אני דווקא נהייתי יותר נחשקת, כי הייתי פחות נחשקת.
העיקרון הזה.
זה היה חודש שלהם שבו לא הייתי ההורי שם, אבל לא הייתי הגיע זו הולכת לישון, לא לוקח אותם למקלחת או כל דבר אחר. אבל כן, היו לי כל הזמן פחדים ומחשבות, האם לדבר הזה יהיו השלכות ארוכות גם מבחינתם, האם הם ירגישו שנטשתי אותם, וגם איך זה ישליך על איך הם מרגישים לגבי הריון והורות והסכנות שבדבר הזה, כי אני חושבת שאנחנו בכל זאת כחברה לא מדברים המון על הריונות בסיכון ועל באופן כללי על הסטטיסטיקות של הפלות ושל סיבוכים.
טוב, לסיום שיחתנו, עצות לנשים שמגלות לפתע פתאום שהן בהיריון high risk?
להחליק מעמד. בסוף זה נגמר, זה לא
מעמד
שאני מאוד מאוד זיכרון מוסטלגי ונעים, אבל זה גם לא רווח כואב אחרי כמה שנים.
ארץ עיר ילדה, זה שם הספר של אביגיל קנטורוביץ', תודה רבה.
שלום, שלום.
תודה לכם.
ביי.
אתם קרובות משפחה? אתם נכנסת פה לפה קרובה?
לא, היא יחד עם וביץ', אנחנו לא מתייחסים אליו המשפחה שלנו בכלל.
הנה דוקטור רונית אשת, מומחית ברפואת נשים כללי, מחוז שרון שומרון.
גם אני גם פה, הכל זה משפחה.
שלום רונית, מה העניינים?
צהריים טובים.
איך מוגדר הריון בסיכון בעצם?
הריון בסיכון זה בעצם כל הריון שדורש מעקב צמוד יותר מאשר הריונות רגילים. ויש סיבות שונות להיריון בסיכון גבוה. הסיבות יכולות להיות סיבות אימהיות, זאת אומרת מחלות רקע שלהם. למשל, נשים שיש להם סכרת או יותר לחץ דם, או מחלות נוספות שאנחנו מעדיפים לראות שם אפילו לפני ההיריון ולתכנן את ההיריון שלהם כדי להגיע לתוצאות אופטימליות. יכול להיות נשים שיש להם היסטוריה מילדותית מסוימת שמציבה אותם בהיריון העתידי בהיריון בסיכון, כמו נשים שהיו להם לידות מוקדמות בעבר, או הייתה בצמיחה תוך רחמית לעוברים, או מות עובר ברחם. ויש גם סיבות שמתגלות במהלך ההיריון עצמו. זאת אומרת, נשים שיש להם דימומים במהלך ההיריון, או שפתאום מתגלה קיצור של צוואר הרחם, או הריונות מרובי עוברים. סכרת שמופיעה פעם ראשונה בהיריון, הפרעות בכמות מי השפיר ועוד ועוד.
כמה היד קלה על ההדק להכריז על היריון, היריון בסיכון ולהשבית את היולדת עד יום לידתה?
הדבר ראשון זה לא כל היריון בסיכון משבית את היולדת. זאת אומרת, אם לאישה יש סכרת ואנחנו מצליחים לאזן אותה בצורה טובה, אין שום סיבה שהיא תשב בבית ותוכל להמשיך לעבוד. זאת אומרת, היד היא לא ממש קלה על ההדק, מה גם ש... אנחנו מעדיפים את הנשים האלה באופן כללי לאזן בקהילה, זאת אומרת לטפל בהם בקהילה, ורק במקצבי קיצון אנחנו מאשפזים. נגיד אם יש אישה שיש לה סכרת שהיא טרום הריונית והיא מקבלת אינסולין והיא לא מאוזנת, אז יכול להיות שבתחילת ההריון נתחיל לאזן אותה בצורה יותר אדוקה באשפוז, ואחר כך נשחרר אותה הביתה ונעשה את המעקב בסביבה הטבעית שלה. אז אנחנו בהחלט מעדיפים שהאנשים האלה ינהלו חיים הכי קרוב לנורמליים שאפשר, תוך כמובן שמירה על הבריאות שלהם ושל העובר.
זהו, בדיוק. עד כמה השאלות האלו של השניות בעצם, נכון? כי כל מטופלת היא בעצם שני מטופלים. עד כמה השניות הזו לכל השאלות המוסריות שכרוכות בנוכחת במחלקה הזו?
תראי. יש לנו שני מטופלים ושניהם צריכים להגיע לסוף ההיריון בריאים ושלמים. כן. ולפעמים יש משהו שהוא טוב בשביל העובר ולא טוב בשביל האמא. למשל,
לדוגמה.
אם לאישה יש יתר לחץ דם, ובאיזשהו שלב, נגיד בשבוע 27, הוא מחמיר, ואנחנו מגדירים אותה כרעלת סופרימפוז, זאת אומרת, היה לה לחץ דם ברקע, ועל זה התלבש גם רעלת הריון. שבוע 27 זה שבוע צעיר, ואנחנו לא רוצים לילד את הנשים האלה בשבוע 27. אז הרבה פעמים אנחנו ננסה למשוך אותם כמה שיותר, כי לעובר יותר טוב להישאר ברחם. ואז אתה מאשפז אותם, עוקב אחרי המעבדה שלהם, אם זה רעלת קשה הכוונה. אפילו אם רעלת קשה אפשר להמתין עם הילוד, עד לשלב שבאמת אתה מבין שיש פה קומפרמייז לאימא. דוגמה אחרת למשל, זה עוברים שהם קטנים, אתה רואה עוברים ש... יש אתה בצמיחה בתוך הרחם וצוברים פערי גדילה, כן. יש לנו כל מיני בדיקות שאנחנו עושים, ויש איזשהו מצב שאתה אומר, אוקיי, עדיף לו להיות בחוץ מאשר בפנים, למרות שמדובר בשבוע 32, אז אתה נותן זריקה להבשלת הריאות של העובר, וחושב על יילוד יותר מוקדם. זאת אומרת, כל מקרה לגופו בעצם, כאשר אנחנו משתדלים שלא, שאף אחד לא ינזק.
תגידי, כן. את רואה גם בעלים. שמגיבים קודם כל לידיעה ואחר כך לתפקוד בתוך ההגדרה הזו של היריון בסיכון. איך אנחנו מתנהגים?
זה תלוי. אתה יודע, זה גם תלוי באישיות של הבעל. יש אנשים שהם בעלים שהם...
תני לי את הבסט של הגרוע.
ובואו נעבור לבן זוג לפני שהתקשרו אלינו פה ויפוצצו את הקווים.
אוקיי. אז הבן זוג יש את זה שמתעניין, דואג ומבטיח ואפילו מתערב ואומר, תשמעי, מגלה לי שהיא לא אכלה כמו שצריך ובגלל זה עקומות סוכר לא תקינות, או כל מיני דברים, כי נורא הוא דואג לה ודואג לילד, ויש כאלה שפחות, שמקטרים.
מורידים אותה מהטנדר בכניסה לבית חולים ונוסעים.
משהו כזה. אז אנחנו בכל מקרה, תראה, כשמגיעים ביחד ואתה מסביר להם מה שהולך להיות ואיך צריך להתנהג ומה קורה ומה... גם אחד מהתפקידים שלנו כרופאים זה להרגיע. להרגיע ולא לתת להם אבל מצד שני, להיות שעננים יתר על המידה. זאת אומרת, לעשות את מה שצריך כדי להגיע באמת לתוצאות הריון טובות לשני המטופלים שלנו.
אני רוצה לחזור רגע לדילמות שתיארת קודם. אוקיי, כן. ונגיד אישה אומרת לך, לא, אנחנו עכשיו לא הולכים לזירוז הזה, לכל אחד מהתהליכים שתיארת. קרו מקרים כאלו, איך אתם מתמודדים איתם?
אני מאמינה מאוד בהסברים. זאת אומרת, אתה צריך להסביר את הלוגיקה מאחורי למה אתה רוצה לעשות את הדבר הזה. למשל, היו מצבים שאתה אומר לאישה, תראי, אנחנו, העובר הזה מאוד מאוד קטן, הזרימות לא תקינות בדופלר, באולטרסאונד, הוא כבר לא מרוויח מלהישאר בתוך הרחם וצריך לילד אותך. עכשיו, הילוד תלוי גם בתנאים של הצוואר, ואם הילד כן או לא יעמוד בלידה נרתיקית, בטח אם אין לו רזרבות והוא בר קטן, ואתה מדיין איתה. ולפעמים קשה מאוד לשכנע את האישה שהגיע הזמן ללדת, למרות שבעצם הטבע עוד לא החליט שצריך ללדת. אבל בדרך כלל ברגע שאתה מסביר שזה לטובת העובר, וגם לטובתה לפעמים, תלוי באיזה מצב, ותפחד נוכל לתת לך מצב אחר, שהיה לנו שאישה שהגיעה עם רעלת מאוד קשה, עם הלפ סינדרום בשבוע 34, והיה דין ודברים על נושא היילוד, והיה לה מאוד קשה לקבל את העניין הזה, אבל בסופו של דבר השתכנע שזה הדבר הנכון לעשות לה ולא, וגם באותו מקרה גם היינו צריכים לעשות ניתוח קיסרי, כי העובר גם היה קטן וגם לא היו תנאים של הצוואר, וגם לחצי דם היו מאוד מאוד גבוהים. היא בסופו של דבר השתכנעה, וטוב שכך היה, כי אחרי זה היה אפילו דרדור במצב של אחרי הלידה. אז אני אומרת, אני מאמינה שכשאתה מסביר ומפרט למה, הרוב משתכנעים, ואתה לא צריך להפעיל כל מיני, את יודעת...
לא נשאל על זה, לא רצינו לשאול על השלב הזה.
ככה לסיום, את רואה אנשים בשמירת היריון, לפעמים זה באמת פרק זמן ארוך מאוד. מה קורה להם בזמן הזה?
תראה, אני תמיד אומרת, זה תלוי אם הן מאושפזות או אם בבית, כי שמירת הריון בבית, אז הן בבית, ולפעמים מוצאות דרך להסיק את עצמן, שוב תלוי מה הסיבה לשמירה. כשהן בבית חולים זה הרבה יותר מסובך, אז נגיד אישה מגיעה עם ירידת מים מוקדמת, ומאותו רגע משבוע 27 היא מאושפזת בבית חולים, אז מה שאתה מנסה לעודד אותה זה שכל יום שעובר אנחנו מרוויחים בשביל הילד שזה יותר טוב להיות בבטן וכו' וכו'. לנסות להסביר לה שאנחנו אין מה לעשות, עכשיו היא צריכה להיות בבית החולים, ולהפגין אמפתיה וקצת הומור, אתה יודע, עוזר בביקורים, היא כבר מכירה את הצוות, היו לנו אפילו כאלה שעשו מחברת הריון בסיכון וכתבו כל מיני אמרות כנף של הרופאים, אתה יודע, אז הוואי יש גם באשפוז בבית חולים. אין ספק שזה קשה, זה קשה גם לבעל ולבן הזוג וקשה בכלל למשפחה, כי אתה יודע שזאת לידה ראשונה, אז אין תינוק בבית או ילד בבית שמחכה, אבל ברגע שזה לידה חוזרת והאישה מאושפזת הרבה זמן, אז כל המערכת צריכה להתגייס כדי שזה יעבור בשלום.
דוקטור רונית אשת, אנחנו מודים לך מאוד גם על השיחה וגם בכלל על כל מה שאת עושה, מומחית ברפואה רפואת נשים כללית מחוז שרון שומרון. תודה רבה לך.
שלום.
תודה רבה גם לכם.
נתראות.
נספיק עוד שיחה קצרה עם איציק פלוס, מנהל סניף ביטוח לאומי ראשון לציון. אהלן איציק, מה העניינים?
כיוויתי שזה פלוס.
לא, זה פלוס.
אוקיי.
פלוס, אבל פלוס זה כמו פולוס בערבית, כסף. אנחנו רוצים לדבר איתך באמת על כסף. מה מגיע לאישה ששומרת הריון? מגיע לה משהו?
כן, בוודאי מגיע לה. מגיע לה במידה שנמצאת בשמירת הריון. אנחנו הולכים לשלם לה לתקופה, לפעמים אפילו את כל תקופת ההריון.
וואלה.
קצבה, כן? קצבה חודשית, אבל הכל תלוי כמובן שנמצאת בשמירת הריון, ויש כמה תנאים בסיסיים שצריך אולי להדגיש אותם.
למשל, דוגמה.
כדאי שנדע.
שהיא בהריון.
קודם כל, זה שהיא בהריון זה בטוח, כן. קודם כל אנחנו מדברים על תקופה של 30 ימים רצופים שהיא נמצאת בשמירת הריון, וכשאנחנו מדברים על שמירת הריון אנחנו מדברים על שקיים סיכון רפואי לאישה או לעובר שנובע באמת מההריון, ויש לנו גם אופציה נוספת אם היא עוסקת באיזושהי עבודה שיכולה להזיק לה או לעובר. אבל התנאי הבסיסי הוא שאנחנו מדברים על אישה עובדת כמובן, שעבדה לפחות 6 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו לשמירה, וכמו שהדגשתי, התנאי הבסיסי הוא שיש לה שמירה לפחות בפעם הראשונה של 30 ימים רצופים.
והיא לא יכולה לקבל את ימי מחלה בנוסף לזה, נכון? זה או-או כזה.
נכון, נכון, אבל להפך, וצריך לראות את זה כדבר חיובי, כי היא לא צריכה לנצל את ימי המחלה, והיא יכולה לקבל את הקצבה לשמירת הריון באמצעותנו, ואני חושב שזה גם הרבה יותר טוב.
שאלה כואבת, מה עם ציבור העצמאיות?
היא אותו דבר, אין שום הבדל בין עצמאית לסחירה, זה בדיוק אותו דבר. כלומר,
טוב,
התנאי, כמו
חוץ מזה שאין לעצמאיות ימי מחלה, נכון, שנזכרתי עכשיו.
נכון,
כן.
אין לה ימי מחלה, נכון, נכון. והקצבה היא גם קצבה שהיא מוגבלת לסך של 8,888 שקלים לחודש מלא.
מי בחר את המספר הזה היפה כל כך? הטיפולוגי.
הנומרולוגית של ביטוח לאומי.
בינואר זה הוכפל לנו יפה, כן. בינואר זה הוכפל יפה, כן. זהו, זה...
לכמה נשים ביטוח לאומי משלם קצבות כאלה בכל רגע נתון?
אני חושב שכמה מאות. אין לי את הנתון הסטטיסטי כרגע, אני לא יודע. אני לא יכול להגיד לך בוודאות. את זה דווקא לא בדקתי. אבל אני חושב שזו קצבה מאוד חשובה, כי כמו שאמרנו שהיא מחליפה את ימי המחלה וכדאי באמת לקבל אותה.
תגיד איציק, מבחינתכם, בתור נגיד אני אישה שילדה וכל הדברים האלה, מי אמור לידע את הנשים? איזה גוף אמור לעשות העבודה כדי להביא לידיעה של נשים על זכויות כאלו ואחרות?
תראי, קודם כל אני חושב שכאשר אישה שנמצאת, תראי, אנחנו משתדלים למצות זכויות של כולם. אז אם מדובר על לידה, אז מי שמיידע אותם זה כאשר הם מגיעות לבית החולים, והן מגיעות לפקידה שם בקבלה, ובנושא של מענק לידה, וכל הנושא של אשפוז, וכל הנושא של דמי לידה, אז כל המידע הזה מגיע וכולם יודעות, וגם יש לנו מיצוי יחסית מאוד גבוה בנושא הזה.
נכון.
לגבי שמירת הריון, אני מניח שזה דרך רופאי אנשים, או דרך הפרסומים שלנו באתר האינטרנט ובכל מקום אחר.
יפה.
תודה רבה.
אני חושב שבנושא של אימהות, כל הביטוח הזה, אני חושב שיש לנו מיצוי מאוד יפה בנושא הזה.
טוב לשמוע.
איציק, תודה רבה. איציק פלוס, מנהל סניף ביטוח לאומי ראשון. לרגע נשמענו כמו יהיה בסדר. תכף יהיה בסדר.
גם אבל שמחתי לשמוע על כספים שמחולקים.
בסדר גמור, זה כבר בסדר. יאללה, אנחנו סיימנו להיום. נעמה שוחט עורכת התוכנית הזאת, היום ערך איתמר אוחנה לב, מפיקות נוגה מסמדר ואלה הדרי, טכנאי יאיר בסט.
לידות קלות לך אברי.
איך אבשלום עוד לא התלבש על יאיר בסט ושינה לו ליאיר הטוב מכולם? נכון,
שם מאוד יפה.
אבשלום מיד אחרינו. שלום חברים, תודה רבה, להתראות מחר.